25 לנובמבר ב-2019, השעה 9 בבוקר. אני נמצאת עם הצוות שמקים את הקהילה באולם בנס ציונה באינדיגו HP. אנחנו שואלות את עצמנו מי יגיע, ולאט לאט נכנסים אנשים ועוד אנשים, וזאת קהילת נשים טכנולוגיות, ועדיין נכנסים גברים ועוד גברים ונשים. השעה 9:01, אנחנו עומדות להתחיל את הקיק אוף. אני מסתכלת החוצה מבעד לדלת, ויש 50 אנשים עומדים בחוץ, אין להם מקום. ואז אני אומרת, יש לנו קהילה.
ברוכות הבאות למבפנים, הפודקאסט החדש שלי שאני מאוד מתרגשת להוציא לאור. אני אדר ביסמוט ואני בונה קהילות. בפודקאסט הזה אני מערכת מובילים ומובילות של קהילות פנים ארגוניות מכל מיני סוגים, במטרה להנגיש ידע וניסיון קיים, ולתת בתקווה גם לכם השראה להקים קהילות כאלה שישפיעו גם על העובדים וגם על הביזנס. היום אני מערכת את חן כהן, פסיכולוגית ארגונית ומנהלת את התחום של הפיתוח הארגוני ב-HP אינדיגו. חן, בואי תספרי לנו על איזו קהילה אנחנו הולכות לדבר היום.
בטח, ורק לומר בהצלחה בפודקאסט החדש, אני מאוד נרגשת להיות הראשונה כאן.
תודה.
אנחנו הולכות לדבר ביחד על קהילה שנקראת קהילת הווין, שזה Women Impact Network, קהילת הווין של HP ישראל, כאשר יש לנו קהילות של ווין ברחבי העולם, אבל קהילת ווין בישראל לא הייתה עד לפני שנה.
אז הקהילה בת שנה בסך הכל, מאיפה עלה הרעיון בכלל להקים אותה?
הרעיון עלה שהסתכלנו על הסטטיסטיקות, הסתכלנו על נשים גברים, וחשבנו מה אפשר לעשות כדי להאיץ את ההתפתחות ואת הקריירה של נשים בארגון. וחשבנו שלפני שנקים קהילה צריך, קרין שור תמיד אומר, צריך כוח קומנדו. אז נקים כוח קומנדו, ואיך נקים את הכוח הקומנדו? אמרנו נתחיל ביחד עם בלייקי רנבו, עם אירון, תוכנית שקראנו לה Here We Go, שבתוכנית הזאת אנחנו 20 נשים טכנולוגיות, שכל המטרה של התוכנית של Here We Go הייתה להעלות את הנרטיב של דיברסיטי לשיח ארגוני. למה זה חשוב? כי ג'סטין פארל מאוניברסיטת סטנפורד, הוא מוביל את התחום החדשנות על ידי תהליך ה-Design Thinking, הוא טוען שחדשנות נוצרת על ידי צוותים שיש בהם שונות, שככל שצוותים יש בהם יותר שונות, אז יש יותר חדשנות. וזה גם מאוד מאוד אמונה במה שמוביל אותנו. ואז אמרנו, איך אפשר להגביר את החדשנות הזאת? איך אפשר להאיץ את הקריירה של אנשים הטכנולוגיות בארגון, כדי שיהיו יותר בעלות השפעה ויותר בעלות קשרים רחבים והשפעה טכנולוגית משמעותית?
זאת אומרת שבעצם הסתכלתם על סטטיסטיקות וראיתם שאין מספיק נשים טכנולוגיות בעמדות ניהוליות, או מה היה הנתון שאמר לכם, אנחנו צריכים את זה?
היינו ממש כמו הבנצ'מארק, היינו כמו ארגונים אחרים, אבל זה לא טוב מספיק. אמרנו, איך אנחנו משנות את המצב? איך אנחנו גורמות לזה שיותר נשים טכנולוגיות יהיו גם בעמדות ניהוליות, אבל עוד יותר בעמדות טכנולוגיות? ושאלנו את עצמנו, מהם האתגרים שעומדים בפני נשים טכנולוגיות שרוצות להתקדם? מה המיומנויות שאנשים צריכות כדי להתקדם? וברגע שנגדיר מה המיומנויות, איך המיומנויות האלה יתרמו להתקדמות שלהם? מהר מאוד הבנו שאנחנו מדברות עם מנהלים, המנהלים אומרים מה הבעיה, אין שום בעיה, אנחנו מקדמים נשים וגברים אותו דבר, כי אנחנו מראיינים ולפי הרעיונות אנחנו מחליטים על מעברים פנימיים. ושאלנו את עצמנו איך יוצרים שיחה במקום שיש תחושה שאין שום בעיה. ואמרנו שצריך להתחיל בשינוי תודעה ארגונית. אז צריך להגיע לאיזשהו מצב שאנחנו נותנים כלים לנשים לספר את הסיפור כל אחת שלה, את הסיפור קריירה שלה עד היום, ואת החלומות שלה בנוגע לקריירה שלה מכאן והלאה.
אז בעצם החלטתם להתרכז בנשים טכנולוגיות שכבר עובדות ב-HP, ולתת להן את הכלים כדי להציף את הבעיה?
זאת בדיוק הדרך האפקטיבית לטעמי לדבר על הפער, בגלל שיש משהו בסטורי טלינג, ביכולת לספר סיפור, שזה כלי שמאפשר טרנספורמציה לשינוי הנרטיב הארגוני, שזה בכלל לא טריוויאלי בארגון טכנולוגי. אבל אם את שומעת נשים ואת נותנת מספיק כלים והכנה, ואני אספר על מה שעשינו, גם עמידה מול קהל, גם הכנה בסופו של דבר עשינו תד שכל אחד דיברה 5 דקות, גם איך לכתוב את הסיפור עצמו, מה המשמעות של מיתוג אישי, איך מנהלים את הקריירה, כלים לניהול קריירה, קבוצת פייסבוק סגורה מאוד פעילה שמתנסות וכותבות ומקבלות משוב אחת מהשנייה ומכל המנחים של הקורס ובטח מקרין שור. ובסוף 3 חודשים יש לך 20 נשים שמספרות כל אחת את הסיפור קריירה שלה והחלומות, וזה הכי אותנטי שיש.
אני רוצה לשאול רגע על השלבים הראשונים. אתן יודעות מה הצורך וכבר יש לכן את הרעיון למה תעשו ב-Here We Go, שיעזור בסוף להקים את קהילת ווין. יש לכן איזה שהן מחשבות על איך אנחנו רותמות, אפילו ברמת הרעיון, לפני שהתחלתם את ההנהלה? זאת אומרת, אם הם אומרים שאין בעיה, אז איך אתן באות אליהם עכשיו ואומרות, יש בעיה, אנחנו צריכות לטפל בזה, אנחנו צריכות תקציב לזה, אנחנו צריכות להשקיע בזה זמן.
זאת שאלה מעולה. כשנפגשתי עם אלון בר שני, שהיה מנכ״ל בזמנו של אינדיגו, אז דיברנו על הצורך, והוא אמר שהוא באמת לא מבין. למה הוא לא מבין? כי הוא גדל בבית שאימא שלו הייתה רופאה, אימא שלו הקימה את בנק הדם הראשון בישראל, שהם יצאו לפוסט דוק בניו יורק, זה היה בעקבות העבודה של אימא שלו, שהוא חזר לארץ, אז אימא שלו כמובן פיתחה קריירה שלמה בתחום. אז הוא אמר, כל אישה שרוצה, כמו אימא שלי, למה יש הבדלים? הוא אפילו אמר שהבת שלו לא מבינה למה צריך לעשות כל מיני קהילות ותוכניות, אבל הוא אמר שיחד עם זאת הוא מבין שצריך, ושהוא איתנו ושהוא יתמוך במה שצריך. וזה בעיניי היה שותפות אמיתית, כי אני הבנתי שגם הערך המוביל זה ערך שרואה את הדייברסיטי ואינקלוז'ן, כי הוא גדל בבית כזה, וגם הרצון לשנות. אבל הוא ביקש להבין יותר, ומה הפלטפורמה, איך אפשר להבין יותר? הרי המספרים לא מספרים את הסיפור, תמיד יש למספרים הסברים, לא מספיק הולכים לטכניון, אין מספיק מהנדסות מכונות, אין מספיק פיזיקאיות, צריך לחזור לכיתה ת' שהן בוחרות את המגמות, אפשר לחזור הרבה אחורה, אבל אנחנו רצינו להגיד, יש נשים טכנולוגיות בארגון, מה אפשר לעשות ברמה הארגונית כדי להאיץ את ההתפתחות של הקריירה שלהן, והשותפות הייתה מדהימה גם איתו, גם עם המנהלות שהיו בתוך ההנהלה, שזה מנהלת האופרציה, נלי, ועם ליאת שהיא מנהלת הייתה של השירות, וגם עם נאווה קזז שהובילה את משאבי אנוש, אז היה שותפות אמיתית לנסות ללכת בכיוון אחר. כיוון אחר זה אומר כיוון של לשמוע את הסיפורים ולראות מה באמת קורה בשטח.
אז בעצם אני שומעת פה שני דברים ממש ממש חשובים. אחד זה העניין הזה של לרתום את כל האנשים שצריך שיהיו בתוך העניין, שיבינו את הנחיצות, שיכירו את התוכנית ולמה אנחנו עושים אותה, וזה באמת אחד הדברים הכי חשובים בשלבים הראשונים לפני שיוצאים לדרך. והדבר השני שאני שומעת אותך אומרת, זה שיש הרבה דרכים לטפל באתגר הזה. זאת אומרת, יש דברים חיצוניים שקשורים ללימודים, לבחירות שנשים עושות לאורך הדרך מכל מיני סיבות, ואפשר לטפל גם בהן. אבל גם כשהן מגיעות כבר למקום העבודה, העבודה לא מסתיימת בעצם. צריך להקים ארגונים מכילים שמצליחים לתת להן את המקום שלהן בתוכם, ואתם בחרתם פשוט במקום ספציפי כאן בתוכנית הזאת, ויכול להיות שאתם עושים עוד דברים שלא קשורים בתוכנית הספציפית הזו, אבל זה האתגר וככה בחרתם להתמודד איתו.
נכון.
ואז יש לנו buy-in לזה שצריך להקים יוזמה כזאת, שצריך לתת לנשים טכנולוגיות לספר את הסיפור שלהן, ויחד עם לייקה רינבו וקרין שור הקמתם את התוכנית הראשונה לפני שהוקמה קהילת ווין.
נכון. לא היה שום דבר פשוט בתוכנית הראשונה, כי אני חושבת שגם אימי, גם קרין וגם אני הגענו יותר מדי דרסטיות. מה זה אומר? אמרנו, 9 חודשים יהיה לנו תוכנית ונעשה אותה והכל יהיה טוב, וזה טוב שאנחנו מתחילות בינואר, כי במרץ יש את יום האישה, וכל אחת מכם תעלה על הבמה, ותדבר 5 דקות, ותשתף את הסיפור, והם לא אהבו את זה בכלל. אמרו, אנחנו לא כאן, באנו לאיזו אג'נדה פמיניסטית, או להיות אלה שסוגרים את הפינה ביום האישה, אנחנו באנו לתוכנית פיתוח אישית, כן לספר את הסיפור שלנו, אנחנו נבחר מול מי, וזה בכלל לא משנה באיזה יום בשנה, כי הסיפור שלנו הוא סיפור של כל השנה, הוא לא של יום כזה או אחר. וזאת הייתה למידה הכי משמעותית שלי בתוכנית, כי למדתי שאנחנו מנסות לקדם נושא כמו diversity ו-inclusion, צריך לבוא עם הרבה מאוד ענווה, סקרנות, רצון לחשוב אחרת ורצון לעשות את זה בצורה חדשנית. ולכן התוכנית הראשונית היא ממש לא התאימה מבחינת אג'נדה עצמה, ואמרתי בסדר גמור, נעשה את זה בכל יום בשנה, אתם תבחרו את היום, זה בכלל לא משנה מה, חוץ מיום האישה. וזה מה שעשינו, וגם העובדה שכל אחת מהם בחרה את 10 אנשים שהגיעו לתד, זה בא מהם הרעיון. אני בהתחלה חשבתי להזמין את כל המנהלים ולעשות את זה אירוע הנהלה מאוד מאוד גדול, ואז הם אמרו, לא, תני לנו להחליט מי האנשים הקריטיים לנו בקריירה שלנו, ואנחנו נזמין אותם לחדר. וזה היה מאוד מהפכני, כי בסופו של דבר, מה המטרה? המטרה להאיץ התפתחות וקריירה. ולכן אם הם יכולות לדאוג שאנשים שהם חושבות שישפיעו על הקריירה העתידית שלהם, ישמעו אותם, אז בדיוק השגנו את המטרה שרצינו. הלמידה המשמעותית שלי הייתה שכשבונים קהילה, אז זה הרבה מאוד שיח, הרבה יותר פתיחות, וחשיבה מצמיחה. מה זה אומר חשיבה מצמיחה? זה לא שלקבל פידבק ולהרגיש שהתוכנית מצליחה או לא מצליחה, אלא לקבל פידבק מתוך רצון לצמוח איתן, כי מי שמובילה תוכנית, מי שמובילה קהילה, צומחת בדיוק כמו שכולנו צומחות בתוך הקהילה. אז זה ככה הייתה למידה מאוד מאוד משמעותית, והתוכנית הראשונה נוצרה ביחד איתם, וביחד עם המנהלים שלהם שהיו חלק מזה, ונפגשנו איתם כל חודש, ושמענו גם פידבקים. באירוע עצמו, אירוע TED, שכל אחת עלתה 5 דקות, אני יכולה להגיד לך שכמות הטישוים שהייתה בקהל, ופשוט נגע. ועוד דבר שהייתי מאוד מאוד גאה, שלאירוע הזה של TED הגיעו גם לא מעט בנות. חלק מהעובדים החליטו להביא את הבנות שלהם, שישמעו, וגם לי יש בת, בת 11, שהצטרפה מיכל, שהיא אחות לשלושה, יש לי 4 ילדים סך הכל, אז 3 בנים ומיכל היא הקטנה. ושהיא שמעה את הסיפורים שלהם, היא חזרה לבית ספר, הייתה אז בהי, והיה בדיוק הרשמה לתוכנית בתחום של כתיבת קוד, שהיא לא רצה לשמוע מזה בכלל, והיא נרשמה. ובסוף השנה היא קיבלה תעודת הצטיינות, וזה רק השפעה של מה שהיא שמעה שם. אז אני חושבת שיש משהו בסיפורים האלה, ולדבר על הקשיים, לדבר על כישלונות, לדבר על חלומות, לדבר על אנשים בדרך שעזרו להם, ואנשים בדרך שחיבלו להם, ואז כל אחד שיושב בקהל שואל את עצמו, אני מאלה שעוזרים או אני מאלה שמחבלים? אני מאלה שאומרים ישר לא, או שאני מאלה שאומרים, בואי נראה איך נעשה את זה, בואי נשבור את הראש ביחד. אני מאלה שאומרים, למה את יושבת מאחורה, בואי תשבי ליד השולחן, גם אם אין לי מספיק מקום. או אני מאלה שלא תמיד מזמין לישיבות, למרות שצריך להזמין. זה להגיד כאן ועכשיו. החברות שעובדות איתנו בצוותים, אנשים שאיתנו כל היום, מה הן חוות ומה הן היו צריכות לחוות כדי להגיע לכאן?
יש לי צמרמורת רק מלשמוע איזה השפעה ישירה, מיידית, יש לסיפורים האלה שסיפרו, זה אחד. אבל אני מנסה רגע לחשוב על התהליך של ההצטרפות של האנשים, במחזור הראשון של Here We Go. אמרתם להם מההתחלה מה המטרה? אמרתם להם שהם יצטרכו להעביר את ההרצאת TED הזו מול אנשים?
כן, בכל התוכניות אמרנו שזה לא חובה. אמרנו שבסוף זה החלטה, שכל התוכנית הפיתוח נותנת כלים, אבל זאת החלטה. אבל הרוב עלו בתוכנית הראשונה, בתוכנית השנייה 100% עלו לבמה, כי הקבוצה החליטה שתוכנית תהיה מוצלחת, רק אם 100% מהם עולות ומספרות תוכנית אישית, שזה לא קל, לא קל לאף אחד, גם לי לא קל לדבר על עצמנו, בטח לא בסביבת עבודה. והם הגיעו ערב ערב והתכוננו, ואני זוכרת שהתד השני היה ביום ראשון בבוקר, ובמוצש לתוך הלילה הם שוב נתנו משוב אחת לשנייה. זאת הייתה הכוחה של הקבוצה של Here We Go 2, ועכשיו אנחנו באמצע תוכנית Here We Go 3. אז מה החזון שלנו? להגיע גם ל-Here We Go 10, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, וכמה שיותר ארגונים יעשו את זה, לדעתי יהיה כאן מומנטום, שינוי חברתי שהוא עוצמתי מאוד. אבל כל זה היה גם כדי לפתח את אותם נשים, אבל גם כדי ליצור כוח קומנדו שיקים את הקהילה של הווין. זאת הייתה כל המטרה.
היו לכם, כשהקמתם את המחזור הראשון, יעדים מדידים שאמרתם, זה מה שאנחנו נרצה לראות שקורה?
כל השאלה של המדדים היא שאלה מדהימה. זאת אומרת, האם המדדים הם משתקים או המדדים הם רותמים לפעולה? וכששמעתי אתמול את ההרצאה של ג'סטין פארל מאוניברסיטת סטנפורד, הוא דיבר בנושא אחר, הוא דיבר על הנושא של ה-Design Thinking, אבל מאוד התחברתי אליו. הוא אמר, אם שאת באה לעשות Design Thinking, את כל הזמן חושבת על התוצאה, לא תעשי פריצה דרך משמעותית. אם את כבר יודעת בראש שלך איך ייראה ה-KPI שלך ולאיזה יעד את מגיעה, אז כנראה תשפרי קצת את התהליך הקיים. אז אני חייבת לומר שכל מה שרצינו בתוכנית הראשונה זה לרתום נשים להובלת שינוי, ולרתום אנשים שיקשיבו להם להיות חלק מאותו שינוי. זו מטרה של שיח, זו מטרה של נרטיב, היא מטרה שאין בה אחוזים. החלתי בקלות להגיד 80% מהאנשים יעלו לבמה, 100 נקבל תקציב לתוכנית, אפשר לשים כל מיני KPI, אבל זה לא היה הכיוון. הכיוון היה לרתום, ליצור אנרגיה סביב הנושא הזה. ונגיד, אחד הדברים שקרה זה שבסוף ה-Here we go 1, אלון גזית, שהוא מנהל של כ-900 איש בארגון ה-R&D, שנים, הוא מהמייסדים של הארגון, אמר, כשתקום הקהילה, אני רוצה להיות הספונסור שלה. יש הרבה תפקידים של R&D אצלי, ואני ממש רוצה לעזור, גם ברמה של, יושב בישיבות שמחליטים מי המאסטריות במסלול הטכנולוגי, זאת אומרת, יש לו השפעה מאוד רחבה על איך שהוא מבנה את הארגון שלו מכאן והלאה, והוא אמר, אני רוצה להיות ספונסור הקהילה, כי זה מאוד מאוד חשוב לי, ואני הבנתי, אני הקשבתי לסיפורים, ואני רוצה להפשיל שרבולים ולהיות חלק מזה. זה מאוד מרגש.
אני קצת שמחה שאת אומרת את זה, כי הרבה פעמים באים אליי ואומרים, איך תדעי שהקהילה עובדת? איך תדעי שהיא הצליחה? עכשיו, באמת, קהילה, בגלל שאנחנו עובדים עם הון אנושי, כאילו, את לא באמת יודעת אחד לאחד מה הולך לקרות. את לא יודעת. בואי נשים את זה בצורה הכי גלויה על השולחן. זה יכול לעורר אמוציות, זה יכול לעורר תוצאות לא רצויות, זה יכול לעורר דברים מדהימים, כמו זה שמישהו יבוא ויגיד לך, אני רוצה לתת איזה ספונסרשיפ בפעם הבאה, אבל את לא יכולה לצפות הכל. אז כאילו, יש איזשהו משהו בזה שאת אומרת, רצינו לייצר איזושהי תודעה, לייצר שינוי, לייצר בעצם את הנשים האלה שיהיו, שיובילו את השינוי מבפנים, ולא ידענו להגיד בדיוק איך זה ייראה. אבל ידענו שאם ניתן להם כלים, שאם ניתן להם את הפלטפורמה, נוכל לגרום לזה לקרות. ואז נראה איך זה יבוא לידי ביטוי, אם אני מבינה נכון.
נכון.
אז לא היו איזה שהם מדדים ברורים, ועדיין יצאתן לדרך. אחד הדברים שאני נתקלת בהם הרבה בהתחלה של קהילות, בתהליכי הבנייה, זה בשאלה של איך מגיעים לאנשים הראשונים שהצטרפו אליה. במיוחד כאן שאת אומרת לי, בטח בהתחלה של Here We Go, הייתן צריכות למצוא. את נשות המפתח, את תוכנות השינוי הראשונות, איך מגיעים אליהם בכלל?
זאת שאלה מעולה, ואני חושבת שכאן החוזק של משאבי אנוש לעבוד ביחד. בכל יחידה יש HRBP שעובדת עם אותה יחידה, והשותפות שלי לשלב הזה היו גם נועית וגם הגר, נועית עם R&D והגר עם ה-Operations, והם עבדו ביחד עם המנהלים, שכל אחד מהמנהלים זיהה את האנשים הטכנולוגיות שגם יש להם פאשן להתקדם בקריירה ויכולת ורצון, וככה התחלנו. זה תמיד יהיה בצורה מערכתית, זאת אומרת, אדם אחד לא יכול, בטח בארגון כל כך גדול, להכיר את האנשים, ולכן חשוב מאוד לעבוד עם אותם מנהלים ומשאבי אנוש שהם בשיחות קריירה ומכירים את האנשים ומכירים את החלומות של האנשים ולהתחיל.
אוקיי, ואת מרגישה שבאיזשהו שלב יכלתן לעלות שלב ולהגיע גם לנשים שלא אומרות בכל רם שהן רוצות להאיץ את הקריירה? כי אני בטוחה שיש גם כאלה שלא שמות את זה בחוץ.
זאת שאלה מאוד מאוד טריקית, כי אם נשים לא אומרות שהן רוצות להאיץ את ההתפתחות, אז באמת איך המנהלים ידעו? זה חלק מהסיבה שאנחנו בקהילה הזאת, נכון? ולכן השיחה הייתה באמת עם המנהלים, איך אנחנו מאיצים את ההתפתחות של הנשים שהם רואים. הם רואים את הנשים עם היכולות ועם החשיבה החדשנית ועם היכולת לפתור כל מיני בעיות או להסתכל על אתגרים מכל מיני זוויות אחרות. ככה התחלנו. היום בתוכנית השלישית אני יכולה להגיד לך שהתוכנית ממוצבת וממותגת, שהרבה מאוד נשים כבר באופן פרואקטיבי פונות למשאבי אנוש ואליי ולמנהלים שלהם, ואומרות לא משנה מה, אני בתוכנית הבאה. אז היום אנחנו במצב אחר לגמרי, היום אנחנו במצב שאנשים מבינות את הכוח ואת ההזדמנות, שזה כיף מאוד להיות במצב הזה, אבל לרגע אני לא אמרת שהיינו ככה בהתחלה. בהתחלה היינו במקום שהיינו צריכות בכלל להסביר למה רק נשים בחדר. ולקח לי זמן להגיד שהתוכנית הזאת היא מתאימה לכל אדם בכל גיל, זו תוכנית תאצת פיתוח שמאפשרת לכל אחד מאיתנו ולכל אחד לעמוד ולספר ולתקשר ולשתף בחלומות. אבל כמו כל תהליך טלנט מנג'מנט שאת עושה בארגון, את בוחרת פלח מסוים באוכלוסייה ואת מתמקדת בו. ולכן אמרתי, זה לא שהתוכנית, הם הרבה פעמים אמרו, למה אין כאן גברים, הם מאוד ירוויחו מהתוכנית, ברור, כולם, זו תוכנית מעולה, זו תוכנית שמדברת על הסטורי טלינג, וכל אחד מאיתנו צריך להשתפר בדרך שאנחנו מתקשרים אחד עם השני, ומביעים את החלומות ואת הרצונות, אבל היכולת להגיד בתוכנית הראשונה, אתם כאן, כי אתם האוכלוסייה, שארגון רוצה להאיץ את הקריירה שלכם, ושואל איך אפשר לעשות את זה, בתוכנית השלישית כבר לא הייתה שיחה כזאת, זה היה ברור.
אוקיי, בואי נעבור לשלב הבא בעצם, שהוא ההתחלה של הקמת טווין. איך זה עבד? איך זה התחיל?
אז מההיר רגעו אחד, נפגשנו עם מנהלות משאבי אנוש, גם נאווה קזז, שהייתה מנהלת של HP בישראל, גם עם קארוליין, שמנהלת משאבי אנוש של כל הפרינט, שעון, שהייתה מנהלת של כל הריג'ן, הם כולם הגיעו לישראל, והם אמרו, HP רצינית, רוצים לשנות את המצב, בואו תקימו קהילה בישראל, בואו תשנו, אתם היחידה, את הקומנדו שהייתה ב-Here We Go 1, step ahead, yeah, מי מכם רוצה להוביל. ואז שתי דוקטוריות לכימיה, דוקטור רבקה גרנות ודוקטור שלומית שפס, הם החליטו שהם ממש רוצות להקים את הקהילה, יחד עם קטי גור... והם רתמו, נשים שהם בסביבה שלהם, בסוף זה הרבה חברה מביאה חברה, יחד עם קטי גורולי וג'ודי ראובן, קרן רגב שאחר כך הצטרפה, היא כבר מהמחזור השני, דניאלה פיקובסקי, ויחד איתי אמרנו, זזות, מקימות את הקהילה. וככה יצרנו את המפגש הראשון שאני מאוד מאוד רוצה לספר לך עליו. אז למפגש הראשון, מי שפתח אותו, זה היה אלון ברשני המנכ״ל, ושלחנו לכל הארגון, לכל האלפים, גברים ונשים כאחד, אמרנו להם, פותחים קהילת נשים טכנולוגיות, מי שרוצה להיות חלק מזה, מי שרוצה להיות תומך, מקדם, מאפשר, כל מי שמעוננת שתגיע. ואלון פתח את המפגש, וסיפרתי לך ככה את הסיפור מעורר השראה על אמא שלו שהוא שיתף, ואחר כך אני הובלתי פאנל שישבו שם אנשים מאוד מרשימות, מאוד בכירות, שסיפרו על הקריירה שלהם, אבל בצורה שלא מספרים על הקריירה, על הנקודות ההחלטה, על תפקידים שהם ויתרו, על תפקידים שהם לקחו, על מחירים שהם שילמו, על חלומות שהם הגשימו, לא הגשימו, מי עזר, מי פחות, ובצורה מאוד מאוד אותנטית וגלויה. ואחרי השיתוף שלהם אני שיתפתי במחקר שהתבצע על HP, שמראה שהרבה נשים בחברה שלא מגישות מעומדות למשרה, אם הן לא עומדות ממש ב-100% מהדרישות. ואז מה שעשינו בחדר, Market Open Jobs, שנתנו לכל מנהל שמגייס באותה תקופה שהיה לו למשרה פתוחה, הכנו מבעוד מועד פוסטר, ואותו מנהל או מנהלת נעמדו ליד הפוסטר, ואז את כעובדת בחברה, את לא צריכה לשלוח CV, את לא צריכה באופן רשמי לפנות, את לא צריכה לעשות משהו אקטיבי, את פשוט צריכה לטייל בחדר ולדבר עם המנהלים המגייסים, ואם יש משהו שמעניין אותך, את מדברת באופן בלתי פורמלי, שזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו רואים מהרבה הרבה מחקרים, שהמשהו הפורמלי הזה של להגיש מועמדות, לשלוח קורות חיים בתוך החברה, לא טריוויאלי לנשים. ובעודי מסיימת לשתף במחקר הזה, ומתחילה את האירוע הזה 3 דקות אחר כך של המשרות הפתוחות, עומדת מהנדסת ואומרת לחברה שלה שיש כאן את משרת החלומות שלה, אבל היא לא עומדת באיזשהו קריטריון, 1 מתוך 15, היא לא מגישה. והפער הזה בין זה שאת יכולה להביא מחקרים, ואת יכולה לדבר, ואת יכולה לדרבן, ואת יכולה לבנות פלטפורמות שמנגישות באופן בלתי פורמלי את הגשת המועמדות למשרות, ועדיין את רואה כמה זה משמעותי להמשיך לעשות את הדברים האלה, כי הם לא פשוטים. וזה היה מאוד מרגש שבסופו של דבר כמה נשים ככה התקבלו למשרות, ואנחנו למדנו שזאת פרקטיקה ארגונית שעובדת, וכמה שארגונים יותר ינגישו את המשרות הפתוחות שלהם בכל מיני פלטפורמות שהן לא פורמליות, שאת לא צריכה להכין עכשיו קורות חיים או לשלוח או את פרופיל הלינקדאין שלך, את לא צריכה אפילו לקבוע פגישת קפה עם המנהל המגייס, הוא פשוט שם או איש שם, ותוכל לעשות small talk שלא מחייב אותך לכלום ולא גורם לך לעשות שום דבר שהוא רשמי. אז זאת למידה, עכשיו זאת למידה שיכולה לצמוח מתוך הקשבה לנרטיב הארגוני ואיפה יותר קשה ופחות קשה. אם אני הולכת לדבר עם מישהו אחר בארגון על תפקיד, אז אני בוגדת, אז זה אומר שמחר אני כבר עוברת תפקיד? לא, אני פשוט מבררת את האפשרויות שלי להכיר הקריירה או קיר טיפוס, ולכן אני כל הזמן במצב של לחשוב לאן אני הולכת מכאן והלאה.
אז ההסתכלות היא פנימית, נכון? זאת אומרת, על איך נשים שעובדות בתוך ה-HP יכולות להתפתח גם בתוכה ולהגיע לעוד תפקידים?
המטרה שלנו קודם כל זה בתוך הארגון לשנות את הסטטיסטיקה. יש לנו מסלול טכנולוגי ויש לנו מסלול ניהולי, אז בטח במסלול הטכנולוגי לראות אותם הופכות להיות יותר ויותר לטכנולוגיות המשמעותיות, שלא מפתחים טכנולוגיה חדשה בלי להתייעץ איתם, בלי שהם שם, בלי שהם משמעותיות. ושהם חלק מהפריצה דרך.
אז בעצם זה היה האירוע C שפתח את הפעילות של הקהילה, של קהילת הווין?
נכון.
באמצעות כמובן הלידריות שהיו במחזור הראשון, והחליטו לקחת תפקיד גם בקהילה הזו.
נכון. זה מאוד משמעותי, כי בסופו של דבר הם טכנולוגיות. זאת אומרת, מי שמובילה את הקהילה צריכה להיות ממש הרול מודל של הקהילה. כי הם חוו את הקשיים, הם יודעות על מה צריך להתגבר ולאן לקחת מכאן והלאה.
שיבינו את השפה, שיבינו בכלל מה האתגרים ואיך זה נראה ואיך לדבר עליהם כדי לרתום אנשים, זה ממש ממש סופר חשוב. אני חושבת שיצרתם פה איזושהי בעצם תנועתיות כזאת, שהיא מאוד יפה לראות אותה, זאת אומרת את ההתחלה הזאת מליצור את הקומנדו שלכם, למצוא את האנשים שיסכימו לקחת על עצמן עוד תפקיד, נכון? זה בהתנדבות הרי. זה לא תפקיד שעומד בפני עצמו.
נכון, וזה תפקיד מאוד אינטנסיבי. זה כל יום שלישי מ-4 עד 5 אנחנו נפגשות. יש לנו פגישה גלובלית עם כל הווין העולמיים. אנחנו בקשר עם אינטל, עם הקבוצת נשים הטכנולוגיות שלהם, עם אפלייד, עם עוד חברות. ביחד עם הרשות לחדשנות, רבקה יצרה את הקשרים. הבנה שככל שנעבוד עם יותר ויותר קהילות, ככה זה יותר משמעותי. ואני רוצה להגיד לך בפן האישי איפה זה השפיע עליי. אני הייתי 6 שנים בוועד המנהל של גוונים, היום אני יו"ר משותף של גוונים, זאת עמותה שעוסקת בכל הנושא של מוכנות לחיים של צעירים עם מוגבלות. למרות גור, היו"ר המדהים של גוונים, הציעו לו תפקיד מטורף, והוא החליט שהוא מפסיק להיות יו"ר גוונים, ואמרתי לו, נמרוד, מה יהיה? ומי יחליף אותך? והוא אמר, אני מסתכל עליה. ואמרתי, וואו, זה עמותה גדולה, זה 500 עובדים, זה מיליונים, זה אחריות מאוד מאוד משמעותית לצעירים עם מוגבלות, זה 2 מנכ"לים עוצרי נשימה, ניטאי ונראית, ויחד עם זאת, ראיתי את עצמי כחברת ועד מנהל, ואז באתי לכוח הקומנדו של הקהילה, ועם חברות הקהילה, ואמרתי להם, נראה לי מאוד מחמיא, אבל גם מאוד גדול, מאוד משמעותי, ויחד עם כל הדברים האחרים שאני עושה בחיים, ואז למדתי על כוחה של הקהילה. זאת אומרת, כוחה של הקהילה זה לתת אומץ, כוחה של הקהילה זה לדרבן, זה להגיד בטח, זה אפשר, לכי, זה גם ככה בדמר, גם ככה את נהנת, גם ככה זה משמעותי. זאת אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שקיבלתי, כי זה מאוד עוזר לי גם למה שאני עושה היום בתוך HP, כי אני מבינה עוד נקודות מבט, אני מבינה איך צעירים, עם מה הם מתמודדים לפני שהם מגיעים למקומות עבודה. הקהילה בסופו של דבר היא עושה את הדחיפה הקלה הזאת, כי האומץ הזה הוא ממש משמעותי, הוא קיים בכל אחת מאיתנו, ועדיין אנחנו צריכות אותו שאנחנו עומדות לפני קפיצת בנג'י.
וואו, לגמרי. זה כאילו ממש הלכה למעשה קהילה, זה בדיוק זה. את יכולה לספר קצת איך הקהילה מתנהלת בשוטף?
כן, בטח. אני חושבת שעוצמה של קהילה זה שהיא קיימת במספר מישורים. אז מקום אחד זה הפייסבוק, ששם זה מדהים כמה דברים קורים בעולם ובארץ, שפשוט אנחנו כולם, כל 400 מנגישים דרך הפייסבוק, אם זה הקטונים בנושאים של נשים, אם זה כל מיני מחקרים שקורים בכל מיני בעולם, אם זה כתבות שקורות, אז כולנו מפרסמות פוסטים ומגיבות לזה, ואז הראייה ככה הרבה יותר מתרחבת, וגם ההשפעה יותר משמעותית, וכמובן שאם יש משרות פתוחות, אז מפרסמים שם בנוסף, תמיד יש את האתר הרשמי של HP, אבל יש משהו יותר כליל שזה מונגש שם, וכל פעם שמישהי מתקדמת כמובן לתפקיד משמעותי, אז אנחנו מברכות אותה שם, וכל פעם אנחנו עושים זרקור על מישהי ספציפית שמספרת קצת על התהליך קריירה שלה ועל דברים שהיא חווה. אז זו קבוצה מאוד פעילה. נוסף לזה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מביאות נשים מעוררות השראה. יש לנו עוד חודש את אליס מילר. לפני חודש הגיעה שלומית וייס, שהיא המנהלת R&D של מלנוקס, היא פשוט הייתה מדהימה, היא גם דיברה על הספר שהיא כתבה מנהיגות עם נשמה, ואין ספק שהיא מובילה עם נשמה, וכמובן נשים מתוך הארגון שהן מעוררות השראה. אז ככה זה פעילויות שכל הקהילה מוזמנת. יש פעילויות שהן יותר קבוצות אמיתים. לפני שבוע קרן הובילה קבוצה שכזאת, שהמטרה שלה היה איך אני מציגה את עצמי ואיך אני מציגה את עצמי ברעיונות. וזה היה מאוד מעניין, כי כל אחת הציגה את עצמה בהתחלה, וגם אני, בקצרה מאוד, וידענו שזה הנושא של המפגש, ויחד עם זאת, זה קשה להיות רול מודל לזה, לאיך את מציגה את עצמך בצורה שיזכרו אותך אחר כך, ואיך את ממתגת את עצמך תוך 3-4 משפטים. ואני לומדת שגם מפגשים כאלה של שעה, וגם שמתבצעים בזום, כל עוד המצלמה פתוחה ורואים אחת את השנייה, זה כל כך משמעותי. אז כל הלמידה שלי מהעבודה של הקהילה, זה לעשות. אין כאן טעויות. ואנחנו מתחילות תוכנית מנטוריות, שזה היה מאוד מעניין, רבקה ארגנה מפגש ברשות לחדשנות של נציגות ונציגים מהרבה ארגונים בארץ, ושאלנו שאלה אחת, מכל התוכניות שיש לנשים, מה הדבר הכי הכי אפקטיבי שיש? ורוב הארגונים אמרו מנטורינג, אחד על אחד, עדיף אישה עם אישה. אז אנחנו נתחיל מנטורינג עם גם גברים, יש הרבה מאוד גברים שרוצים לראות עולם שיש בו יותר diversity ו-inclusion, ולא עשיתי מחקר, אבל אני רואה הרבה גברים בתוך הארגון שהם אבות לבנות שרוצים לראות עולם טוב יותר. אז הם חלק מהכוח המניע לשינוי הטרנספורמציה שאנחנו עושים. חלק מהפריצה הדרך זה לראות איך נשים וגברים ביחד פועלים כדי ליצור מציאות אחרת בארגון, ואיך נולדות פרקטיקות כאלה, כמו הפרקטיקה שסיפרתי לך שכולם מדברים בו זמנית על המשרות הפתוחות, ליצור את הפרקטיקות הארגוניות החדשות האלה, זה כוחה של הקהילה וכוח של הריבוי פרספקטיבות, כי אני חושבת שצריך להמציא יותר ויותר ויותר פרקטיקות חדשות. אני חושבת שהרבה מהפרקטיקות הקיימות לא עובדות.
Amen to that, כאילו זה מה שנשאר לי להגיד, למדתי ממך מלא, גם על איך לגשת להקמה של קהילה, על ההקמה של הקומנדו הראשוני, וההקשבה והגמישות בעצם עם הרעיון, באנו עם רעיון, אבל בסוף אתן בפנים, אז תביאו את מה שאתן חושבות שיהיה נכון, ואנחנו נזרום אתכן, וגם על הרתימה של האנשים, והשינויים הדינמיים, ומגוון האפשרויות שאפשר לייצר, כשמקשיבים באמת למה צריך. אז אני לפחות למדתי המון. הייתי יכולה להמשיך לדבר איתך עוד הרבה, אבל אין לנו זמן בשביל זה. אז אני רוצה שנסגור עם איזשהו טיפ, מה את היית מציעה למישהי שרוצה להקים קהילת נשים כזו, או פרויקט של קומנדואים כאלה, בתוך הארגון שלה? מה הדבר הראשון שכדאי לה לעשות?
הייתי לא ממהרת. הייתי מחפשת את האנשים בתוך הארגון שהם רוצים להיות סוכני שינוי, שזה מספיק בוער, גם עבורם. והייתי ככה מתחילה להבנות איתם, כי המהירות כאן היא לא העניין. לפעמים צריך slow down in order to speed up. אז למצוא את השותפים לדרך, כי בדרך יש כל מיני מכשולים, וצריך לשמור את האנרגיה, ואיך שומרים את האנרגיה, שכל אחד נותן את האנרגיה שאחר קצת מאבד אותה, ולחשוב בצורה יצירתית איך להוביל את הדברים, לא ללכת לדרכים הרגילות, כי כנראה מישהו כבר ניסה אותם, לחשוב איך לגרום לדברים להיות בצורה אחרת, וכל הזמן לבוא בראש של חשיבה מצמיחה, ולדעת שדברים לא תמיד קורים כמו שאנחנו רוצים שיקרו, ללמוד ותמיד לחשוב על המטרה, על החזון. כל עוד חושבים על החזון, כל הדרכים הם יובילו אותנו לשם. כי בסוף חשוב מה רוצים להשיג ולדעת איך להשיג את זה. אז השותפים לדרך הם הכי הכי משמעותיים. במקרה הזה השותפות לדרך הן מדהימות, בגלל שכל דבר בכזאת חדרת קודש וירידה לפרטים וברצינות ובעשייה מכל הלב, שבאמת זכיתי וזכינו, וזה הזמן להגיד תודה לקורטים של הווין ולכל השותפים של הווין. זה בהחלט מחמם את הלב שאנשים עושים כל כך הרבה מעבר לתפקידם הקור ג'וב.
ממש. אני מאחלת לכם שתמשיכו לגדול ולהגשים את החזון. זאת אומרת, אני לא אדבר על KPIs או על יעדים, אלא ממש על החזון שלכם, הלכה למעשה בתוך HP Indigo, ובכלל בכל האקוסיסטם שלנו. אנחנו נשמח לראות עוד ועוד נשים מגיעות לעמדות מפתח, ניהוליות, ואמן שכמה שיותר גבוה ורחוק.
תודה רבה, אדר. היה ממש ממש כיף.
תודה לך. אכן, ממש שמחתי לארח אותך, ואחלה יום.